במגדל רואים רחוק גם בביטוח המקיף לרכב, ועכשיו עד 2,300 שקלים הנחה למצטרפים חדשים. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה.
שלום, אני אנדי רם, טניסאי עבר, יזם, מרצה ופעיל חברתי. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, מכת פתיחה. בפודקאסט אנו מארחים מנכ"ליות, מנכ"לים ובכירים מהמשק הישראלי ששיתפו בתובנות ניהוליות, סיפורים אישיים שטרם סופרו ומחשבות על הדרך לקריירה מוצלחת. כולם, כמוני, בוגרים של הקריה האקדמית אונו. בין המרואיינים, מנכ"ל חברת חשמל, מנכ"ל וואלה ומעריב, מנכ"לית מרכז השלטון המקומי, מנכ"ל קבוצת כתר ועוד רבים וטובים. מכת פתיחה, מבית הקריה האקדמית אונו. נשתמע.
רועי זריאן וגילי ורמוט עם קיקטוק. בית אול אי, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכם, בוקר טוב, שלישי פעמיים כי טוב, שלישי כי מסכמים שני משחקים מאתמול, ועוד משחק מיום ראשון שקצת נשכח אחרי מה שראינו אתמול. קיקטוק, פרק 107. גילי, לפני שאתה מספר לי את כל התחושות שלך על אתמול, באופן כללי, התחושות שלך על אתמול.
יש לנו אחלה מרוץ לאליפות, ראינו אתמול הרבה גולים, תכף ננתח ונצלול. אני כן קצת אכנס, אתמול קיבלתי הרבה תגובות מאוהדים, אתה יודע, כבר נהייתי איזה פסיכולוג של אוהדים, איזה זה, ואני מקבל מכל מיני, והדליקו אותי, ופתחו רגליים, ונתנו, והאלה מדליקים על אלה, והאוהדים האלה מדליקים על המשחק השני.
בטח אחרי הטיזר שעלה אתמול, שלנו.
ואז אני, כן, כי בפרק הקודם, התייחסנו לרעיון של אבי לוזון, שאמר, יש משחקים מוטים בליגת העל, ואז קנדה כמומחה לנושא הזה, לנישה הזאת. אמר שאבי לוזון צודק, הוא אמר גם משפט גדול, בוודאות לכאורה. זה גם אוקסימורון מעולה. אז צללתי לדברים, לא היו מחירות אתמול, ולא היה שום דבר. אגב, מחירות, בדרך כלל שומרים מחירות, זה על דברים של בטים של כסף, ששחקנים מקבלים כסף כדי לעשות דברים, פה דיברו על, בשביל לתת אליפות לקבוצה אחרת, אז לא היה לא זה ולא זה, היה כדורגל, היה דברים מנטליים, ניגע בהם בהמשך.
יפה. האורחים שלנו היום, אור ברק, מה קורה, מה שלומך?
נעים מאוד, כיף לחזור, תודה רבה.
כן, ודן רומן.
מה קורה?
האיש במרכז העניינים, יש לומר, עם כל הכבוד למשחקים שקרו אתמול.
שגם עליו קיבלתי הודעות אתמול.
לא היה לי ספק, אפילו צלצילו של ספק, שלומך קודם כל.
אני בסדר, חוץ מזה שאין לי כל כך קול, אבל אני...
זה קשור לאתמול הזה שאין לך קול?
חלילה, לא. זה קשור למזגן שעובד...
כן, זה כבר...
בשעות שהוא לא צריך לעבוד.
כל הילדים שלא מקשיבים.
זה כאילו עונת המזגנים, אבל התחילה מוקדם, ואתה עוד לא יודע איך להתייחס על כמה מעלות ומה יהיו ההשלכות.
אני יודע, אשתי לא יודעת, אבל לא משנה, זה נושא כאוב.
כן, זה גם קשה, זה קשה, זה עניין הסמיכות. טוב, אז ברשותך, אם אפשר, התייחסות שלך לדברים של אתמול. ולמי שלא שמע, לא ראה, לא התחבר לאף אתר ספורט, עלית אתמול בתוכנית בערוץ שלא בא לי אפילו...
ברדיו של איזה ערוץ.
כן, זאת הרמה.
ביקרתי במאורת הזאב.
אולי אפילו עבדתי שם פעם.
איך?
ביקרתי במאורת הזאב.
כן. א', למה? בא לי לשמוע קודם כל למה, לא מתאים לך.
לפני שהוא עונה, וגם אמרתי לו את זה אתמול, הרבה פעמים... יש כתבים רעים שנכנסים בך, ואתה רואה שהביקורת היא לא מקצועית, והיא על רקע אישי.
והיא לא אובייקטיבית בעיקר.
והיא לא ברמה, גם השיח הוא ירוד. נכון. ואז אתה אומר, אני אפנה אליהם, אני אעיר להם, אני אכנס בהם. מצד שני, אני אתן להם רייטינג, אני אתן להם תחושה שאני בכלל מושפע מהביקורת שלהם, תחושה שאני מאזין להם בכלל, ויש דילמה כזאת. הייתה לך דילמה כזאת אתמול? או שהיית ברבה כאילו, צברת?
אנחנו בחרנו תחום שהוא פומבי, מה לעשות? ואתה צריך לקבל את זה שלפעמים ידברו עליך וידברו אליך לא יפה. שרוב הזמן ידברו עליך לא יפה, הבנתי את זה כבר בגיל צעיר. וזה בסדר, זה הביזנס, הכל טוב. אבל מה שיש לי שם זה משהו שהוא יותר עמוק, כי אני קיבלתי איזושהי החלטה מקצועית, עוד בנוער של מכבי נתניה, לפני כמעט שנתיים. ומאז ההחלטה המקצועית הזאת, אז אחת הדמויות המרכזיות שם, הוא פשוט יצא למלחמה נגדי. באמת, בצורה שהיא גם מאוד מאוד בוטה, קורא לי בשמות, קורא לי בכינויים, כל מיני דברים כאלה. ותראה, אפשר לבקר, אבל חשוב שהדיון יהיה הוגן באיזושהי רמה. אז עליתי לתוכנית, ועשיתי סדר, פחות או יותר. הצגתי את הצד שלי, כי הצד שלי היה מופקר, לתחושתי. ו... הייתה את התוכנית, וגם האמת ש... שגם הזמנתי אותו לאימות, אוקיי? למרות שכן, כי יש איזה כמה דברים שהייתי כן, שמח.
האיש, האיש שאתה מדבר עליו לא היה אתמול ברעיון.
לא היה, משום
מה הוא... אבל מי שרוצה, כי כן. הוא נותן פה רמיזות והולך בעקיפין, המשך הפרטים אצל אמיר פלג.
אז יש איזה כמה דברים שהייתי רוצה לאמת אותו, למרות שהקשר בינו לשורש אמת, הוא קשר שדורש איזושהי בדיקה. אבל הוא פחדן, האמת. הוא פחדן, הוא לא מסכים. הוא לא רוצה.
וואלה.
כן, הוא לא רוצה. כי יודע שאני אעשה ממנו קציצות, גילי. אתה מבין? אבל השאלה היותר גדולה, כי זה מה שמעניין, כי הוא לא מעניין, בשיא הרצינות.
נכון.
איך יכול להיות? אתה יודע מה, אני אלך ממקום אחר.
למה, תגיד, אני יודע מה אתה רוצה להגיד.
לא,
אני אגיד את זה.
אני אגיע, תן לי להגיע.
אוקיי, סליחה.
אתה יודע, ערוץ הספורט, באמת. אתה יודע, היה... הם הגיעו עם איזושהי בשורה, אתה יודע, עם מודי בר-און וזה, של איזשהו דיבור אחר על ספורט, שהיה כזה מרענן, כזה מכבד, כזה עמוק, שבאמת הספורט שלנו בסוף, איך שאנחנו מייצגים אותו, זה מה שאנחנו מקבלים בסוף. וכולנו אוהבים את הספורט וצרכנים של ספורט. איך יכול להיות שממודי בר-און, שעכשיו עושה סלטות בקבר, הגענו אליו? תסביר לי את הדבר הזה, אתה יודע, אתמול אחרי השידור, חצי ערוץ הספורט שולחים לי הודעות, נשמע לך. כל הכבוד, יופי שנכנסת בהם, איזה יופי, כן, כולם פה. תגיד לי, זה יכול להיות הדבר הזה? תסביר לי את הדבר הזה, איך יכול להיות, הערוץ הזה קורא לעצמו, ערוץ הספורט של ישראל, שזה בסוף מה שנותנים לנו.
איזה
תסביר
כיף,
לי
איזה
את
כיף
זה.
שאמרת את
לא,
זה.
לא, אבל תסביר לי את
הסבר.
זה.
אין לי הסבר, אני עבדתי שם, אני לא מתבייש
להגיד את
זה. שכולם
יודעים מי זה האיש, כולם יודעים מה עומד מאחורי הדברים, כולם נגלים מהדבר הזה. וזה מה שאנחנו מקבלים. שמע, זה דבר שהוא, אין לי הסבר.
וזה מראה לך גם ש...
עצוב.
לא, שאנשים מתוך הערוץ מרוצים ממה שהיה פה. זאת אומרת, הם גם חושבים אותו דבר וגם סובילים מבפנים.
אני ממש מקווה שאנשים שמקבלים החלטות בערוץ הספורט, ואני מכיר אותם, והם יודעים על מי אני מדבר עכשיו, יהיו קשובים לקהל שלהם. כי הדברים שאתה אמרת עכשיו, אתה יודע כמה הודעות כאלה קיבלתי על הרעיון שלך אתמול? אני, שאתה יודע, אנחנו לא חברים מלפני, נכון, אנחנו היום, אני מת עליך.
תודה.
לא, מקצועית, גילי, אגיד לך מה אני חושב, כאילו עליך, אבל זה לא קשור אליך. אתה לא האישיו פה, זה הוא האישיו, ומה שהוא מייצר תרבות, לא, אנחנו גם נותנים לו יותר מדי קרדיט.
תרבות? קראת?
לא, לא, אתה צודק. הוא מרסק כל דבר שקשור לתרבות, והספורט הישראלי והכדורגל הישראלי בפרט, וזה,
אבל הוא לא מעניין באמת,
אני מבקש
לדבר
עליו עוד שתי דקות, אני מבקש לדבר עליו עוד שתי דקות וזהו.
כן, לא, היה לנו שיחה על זה, שאמרת איך בערוץ הספורט מטפלים בכדורגל האירופאי, בצ'מפיונס ליג נגיד, ואיך מטפלים בכדורגל הישראלי.
נכון.
שמודי ברון, זיכרונו לברכה, היה הפנים של הצ'מפיונס ליג.
אגב, הייתה עונה שמודי ברון גם היה עושה את ליגת העל, אפילו יותר מעונה.
נכון, המשחק המרכזי.
שהוא היה עושה את המשחק המרכזי, הוא היה מתחיל תמיד בהליכה על הדשא, עם הפתיח האדיר הזה שלו, וזה עצוב, וזה מבאס.
אני אגיד משהו, שמה, יש כל מיני דרכים לדבר על ספורט ועל כדורגל, אוקיי? ולא הכל חייב להיות אנליטי וזה, ומערכים, הכל טוב, וזה יכול להיות גם צהוב, וזה יכול להיות גם צחוק, הכל בסדר. בסוף... אפשר לדבר על כדורגל בערוץ באופן שונה, וערוץ הספורט מוכיח את זה, שהוא מדבר על הצ'מפיונס ליג, הוא מוכיח את זה, ואז שוב, באים לכדורגל ישראלי, ומה מקבלים בכדורגל ישראלי?
או בהשוואה לכדורסל לצורך העניין.
או בהשוואה, ומה מקבלים פה? מה מקבלים?
רגע,
מה הקשר
לעשות...
בין זה לבין המשחק עצמו?
אבל אני רוצה לעשות החרגה, דן,
דבר
כי,
מדהים.
כי עובדים שם אנשים שהכדורגל הישראלי זורם בנימים שלהם, יונתן בסדר, כהן ועמיחי שפיגלר.
יש המון המון אנשים
מאוד
ראויים.
ועוד אנשים שאני לא זוכר, אבל הם
נכון,
מהבולטים.
יש המון אנשים מאוד ראויים, שיכולים גם לייצר תוכן אחר, שאנשים גם רוצים לשמוע. נכון. אנשים אוהבים את הכדורגל פה, אתה מסכים איתי?
מאוד.
אנשים חולים על הכדורגל הישראלי. בסוף, הם רוצים גם תוכן שהוא תוכן שהוא מעשיר והוא מכבד, והוא מייצר להם משהו אחר. הם לא רוצים רק את הדבר הזה.
בגלל זה הם אוהבים לא. טיקטוק.
יאללה, אז בוא נתחיל. אז בוא נתחיל לעשות את מה שאנחנו עושים, בוא נתחיל לדבר על כדורגל, ויש הרבה וואו. על מה לדבר. נתחיל כמובן מצמד המשחקים של אתמול. הפועל באר שבע מפרקת את מכבי חיפה, מכבי תל אביב מפרקת את מכבי נתניה. נתחיל מהפירוק של הפועל באר שבע בטרנר, כי לרגעים זה הרגיש קצת יותר צמוד ממה שראינו בנתניה. אז הפועל באר שבע עושה את שלה, זה היה די צפוי, הניצחון. אולי אפילו גם הדרך.
כן, נתחיל לפני ונציין את כל המחוות לגדי קינדה.
נכון.
שהיו מאוד מרגשות. גם הקהלים בתפילות משותפות, גם ליאור רפאלוב שעולה עם הספרה של קינדה.
לא רק עם הספרה, עם השם.
עם השם, והכי יפה בעיניי זה דן ביטון, שנגד הקבוצה היריבה כובש ולוקח את החולצה של הקבוצה היריבה של מכבי חיפה.
וגם מתראיין עם זה בסוף.
וגם מתראיין עם זה, משהו יוצא דופן וממש יפה לראות מעל הכדורגל. זהו, ניגע כבר בהרכבים.
ניגע במה שאתה רוצה.
אז גיא מזרחי חוזר להרכב באופן צפוי, טבעי. אליאס פותח במקום אלי אל פרץ, שזה היה הדבר המפתיע. כי ציפינו לראות שם את מדיירו שלא שותף בכלל.
איפה הוא היה?
בספסל.
אה, יופי.
מה, יש להם כזה עומק בקישור, שגם גורדנה בספסל, מדהים.
וזה היה אחמד עוד פעם מועדף על גנח, שזה גם מפתיע בעיניי. וקצת מחזיר אותי לרעיון עם קוז'וך, לפני משחק או שניים, שדיברו איתו על החיזוק של ינואר, אז אתמול הם בלי פונק ובלי מדיירו, שהם בעצם כל העונה ממשיכים מספטמבר עם אותו ריצה, אין השפעה על החיזוק של ינואר, מלבד עיבוי הסגל.
פונק בכלל לא היה בארץ.
כן, ותשובה פוליטית של קוז'וך, שהוא מרוצה מהחיזוק, חרטה, הם נפלו בחיזוק של ינואר, אבל הם קבוצה אדירה. במכבי חיפה, בכורה לאיתי יהוד מהנוער, שנתון 2006, אילי חג'אג' חוזר אחרי, אני לא יודע, חצי שנה.
פעם ראשונה שהוא פותח בהרכב.
אילי חג'אג'? כן. שניהם יצאו במחצית, דרך אגב, שזה מבאס. וזהו, אבל מכבי חיפה הגיע בלי מאמן.
השינוי הסייד שלו. הורגש.
טוב, פעם קודם כולם כפשו, הם סבגו חמש, עכשיו ארבע.
לא, אתה שואל מה הייתה מטרת הזעזוע.
אין מטרה לזה. עזוב, נו, ינקלה בתוך תוכו מבין שהוא עשה טעות. זאת הייתה גחמה שלא מתאימה לאיש עסקים כל כך מנוסה וותיק, ואיש שנמצא בכדורגל כל כך הרבה שנים. זה היה מיותר. להמשיך או לא זה, זה כבר שיינקלה יחליט, אבל הטיימינג היה רע מאוד. זה ריסק עוד יותר את המועדון. זה גרם לאוהדים להיות עוד יותר מודאגים ממה שקורה בקבוצה שלהם, אבל עם כל הכבוד למכבי חיפה, אני חושב שכרגע מה שהעניין פה זה הפועל באר שבע, כי מכבי חיפה ציין מקום שלישי, והפועל באר שבע אתמול הייתה עסוקה הרבה בעצמה, והרבה במה שקורה בנתניה, וזה מאוד מאוד הורגש. אתה ממש ראית את הקיצוניות הזאת בדקות, כשמכבי תל אביב פתאום שוורגס הפקיע, למכבי נתניה, פתאום ראית שמשהו השתחרר בטרנר, ואז באר שבע כובשת פעמיים ויש איזו אופוריה, ואז ערן זהבי עושה שם את השלוש, וחזיזה מפקיע, והמשחקים האלה פשוט היו שזורים, אגב, נורא קשה לנתח אותם בנפרד, כי הם ממש היו שזורים אחד בשני, ברמת, בסיום זה היה מטורף, עם הסטויץ' עושה, והשערים שנפסלים, אבל בסוף, אותי זה מבאס, אתה יודע, דיברנו הרבה על מה שדן חווה אתמול, אני חוויתי אתמול, מצד אחד אתה אומר, בוא נה איזה מרוץ אליפות מטורף, זה משוגע, ומצד שני אתה אומר, באמת? 4-1 ו-6-1 אתמול? מה זה, זה קבוצות מאותה ליגה? זה קבוצות מאותו פלייאוף?
אגב,
ככה זה נראה?
דן ביטון עם שני שערים שגורדנה בישלו בדקות הסיום, שזה יכול גם להיות 6-1.
כן, על, גם על, על, אתה יודע, על, על מרחקים של מילימטרים. זה הפערי, זה, ככה זה הולך להיגמר עד סוף העונה? כן,
לא,
מי תפקיע
לא
יותר?
ככה, צוף העונה. לא, אני לא חושב, כי עכשיו, אתה יודע, בסוף ביתר היא זאת שאולי תכריע את הגורל של, של האלופה, וגם של מחזיקת הגביע, מן הסתם. אני, המשחק הזה, זה נקודה יפה, מה שאמרת, מאוד מאוד בלט לי השינויי מומנטום שהיו בו. היו כמה משחקים במשחק אחד. באמת, בדקות הראשונות, באר שבע הגיעו כל פוזיישן ל-16. ממש, כל פוזיישן. והיה נראה ש... ברגע שהם שמים גול אחד, זה הולך לארבע, ואז המשחק איכשהו ככה נרגע, ואז באר שבע שמו את השתיים, קיבלו גול מכלום, ואז היו להם דקות מאוד 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 קשות, ושם דווקא הנוכחות של אליאל פרץ הייתה מאוד חסרה בשבילי. השחקן הזה שנותן עוד פס חכם, אתה מכיר את זה גילי? בדקות שכולם הרגליים שלהם פתאום כבדות וזה וחסרי ביטחון, ואז רן שהכניס את גורדנה, פתאום קיבל את זה גם ממנו, שמו גול ואז הכל נפתח, הסחר נפתח, ושוב, השינויי מומנטום, אני חושב שבאמת, שמגיעים לישורת האחרונה, ונאבקים על האליפות, בסוף זה מאוד מאוד מנטלי, אני לא הייתי שם, אבל אולי גילי יכול לספר לנו משהו על זה, אבל אתה רואה שזה מאוד מאוד מנטלי, ואיזה תנודות יש בתוך המשחק. התנודות שהיה אתמול במשחק של באר שבע.
תחילת מחצית שנייה, הגול הזה של חזיזה, פתאום הלחיץ את האווירה, והיה נראה שמכבי חיפה...
כמעט 2-2 גם.
הם לא הצליחו לתת פס.
הלחץ.
ואז הם שמו גול, אתה אומר, טוב, זה הולך ל-16.
כן, ממש ככה.
מה אתה אומר, אור?
קודם כל, אתמול ראינו את השוער שיכול להביא אליפות, לעומת שוערים אחרים שלא מביאים אליפות, נגיד סלוגה, לא מביא למכבי נקודות, כמו שאליאס אתמול הביא להפועל
באר שבע.
אליאסי, סליחה. גם מול שריף כיוף, שבאמת כואב לי הלב, אבל זה שוער של פלייאוף תחתון, אם לא ליגה לאומית, כאילו מכבי חיפה, אני לא מניח כל העונה, היא נשארת איתו. אני רשמתי...
כי אין לה שוער שני, דיברנו על זה.
לא, בינואר, אתה יודע, אתה רואה את זה, גם העונה הקודמת ראית את זה, זה שוער שאתמול, אתה יודע, גם מצא עצירות יפות, אבל הגולים שהוא סופג, וכל החמש דקות הראשונות, הכל הוא עודף לתוך הרחבה, זאת אומרת...
אתה יודע מה אמרו על השער הראשון שלו, שהוא ספג?
נו.
שזה נראה כמו בג בפיפה.
כן, זה כאילו השוער, כן.
שיחקת פעם במשחקי כדורגל בפלייסטיישן?
כאילו, הוא זינק אנכי, כאילו.
לא, שנתקע לך השוער, והוא כאילו בטעות.
הוא זינק מוזר, זה היה זינוק מוזר, שהוא לא קשור לכדורגל.
קודם כל, גנח, דקה 94.
אני יכול להגיד רק משהו על מה שאמרת, כי זה ממש מעניין. אנחנו היינו בקורס פרו ברוטרדם, והיו לי שם הרבה שיחות עם רן, והוא בדיוק דיבר איתי על הנקודה הזאת, אתה יודע? על שוער, כמה שוער זה ההבדל בין כן אליפות ללא אליפות, במילים האלה, נשבע.
לא, אתה רואה אתמול.
דיברנו על זה איזה חצי שעה.
עשיתם את הקורס ביחד, אתה ורן קוז'ו?
כן. וברוטרדם שהיינו שם, היינו בפיינורד, ביקרנו כל הקורס, אני לא אשכח את זה, הוא אמר לי, שוער זה ההבדל בין אליפות ללא אליפות, תראה פה, תראה שם, ניתח לי מהשנים האחרונות. ובאמת אתמול...
ואתמול ראיתי את זה, גם דין דוד, אחד על אחד, עוצר לו, גם את הפנדל עוצר, בלי קשר באמת.
המגיחה של חזיזה.
והוא באמת מביא להם את האליפות הזאת, למה שאין להם, מכבי תל אביב, מה שמכבי... אם. גנח, דקה 94 אתמול, ודקה 100 מול ביתר, שני שערים שיכולים להביא את האליפות, זאת אומרת, תמיד ברגע האחרון, עוד לי גם באר שבע, שמה דקה 99, דקה 98,
שער שמיני שלה בתוך תוספת זמן.
93, זאת אומרת, הגולים האלה יכולים להביא להם את האליפות, בעיניי, רן קוז'ור כמובן, מאמן העונה, הפועל באר שבע, הקבוצה הכי טובה בארץ, מגיע לה לקחת את האליפות הזאת, לא בטוח שהם יקחו, אבל מגיע להם, זאת אומרת, מבחינת...
כן, כשמתעלמים רגע על הנקודות שחסרות לה, אתה יודע, בסוף זה מסתבר לאותו דבר, הרי... מה כרגע מפריד? המספר ניצחונות.
נכון.
עכשיו, אתה אומר, רגע, לשתי הקבוצות יש את אותו נקודות, אותו מספר נקודות, אבל בעצם שוכחים שלבאר שבע יש משחק פחות. באר שבע יש משחק שהיא לא שיחקה, והיא גם לא קיבלה עליה אפילו נקודה, והורידו לה, כאילו.
בסדר, זה אשמתם.
זה ברור. אשמתם, אשמת הקהל.
אני חושב שספורט צריך לשמור על קדושת הספורט. ככה זאת התפיסה שלי. והתחרות צריכה להיות מוכרת רק במגרש. רק במגרש, באמת. וכל פעם שמורידים נקודות ועושים זה, והוא זרק חזיז, והוא עשה זה, והוא זה, זה לא קשור. למה זה קשור לתחרות? למה פוגעים בתחרות? תסביר לי את זה.
אני חושב ש...
למה לפגוע בתחרות? עכשיו, שחקן, מה הוא השם עכשיו?
הוא לא, אני איתך.
שחקן, שאתה עכשיו הולך להופעת מחול, והקהל מתפרע, לא מתפרים, כן? בהופעות מחול. אבל לא...
אתה אומר מניסיון, מידיעה.
לא יענישו את הרקדנים.
כנראה שלא.
אז... למה להתייחס לספורט בצורה אחרת? זה גם לא אפקטיבי, זה גם, התחרות היא קדושה. אסור לגעת בתחרות, ביושרה שלה, אסור. אסור, המחיר כבד מדי.
חד משמעית.
עידו, אני יכול לשאול אתכם מה אתם חושבים על הפנדל של דיה סבא?
מאיזה בחינה? יש לי מלא דברים להגיד על דיה סבא. אתה רוצה שאני אגיד את הכותרת על דיה סבא? דיה סבא סיים את דרכו במכבי חיפה.
אני גם מסכים איתך.
לא בגלל שהוא החטיא פנדל.
לא, ברור, עם כל העניין עם הקהל אתמול, לא
יורד, אתה ראית?
לא מגיע, לא, לא...
לפני המשחק, לא הקהל של מכבי חיפה הלך לקהל שלו. השחקנים, כן. לפני המשחק הלכו לקהל, קראו להם, הם הלכו. אתה יודע מי לא הלך? ונשאר באמצע המגרש בצורה מאוד מאוד הפגנתית. דיה סבא. דיה סבא. עכשיו, ברור שזה קשור למה שקרה בטדי.
כן.
במשחק שהקהל שלו זרק עליו כוס.
גם לכל העונה הזאת.
עכשיו... רוב הזמן הקהל עודד אותו. עכשיו, לא כל הקהל זרק עליך את הכוס.
נכון.
היה אידיוט שזרק עליך כוס.
כן.
מה אתה עושה? אתה סיימת את דרכך במכבי חיפה. אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שאם מכבי חיפה היה לה טיפה דיגניטי לקהל שלה, הוא לא היה עולה למחצית השנייה בכלל. כי אני יכול להבין את איתי מרדכי שאולי לא ראה את זה לפני המשחק, אולי הוא דיבר עם אחד העוזרים שלו. מיליון דברים רצים לו בראש. אני בטוח שמישהו במכבי חיפה ראה את זה, או בשידור, או באצטדיון עצמו, היו צריכים לרדת במחצית. ולהגיד לו, תקשיב, אנחנו את העונה הזאת סיימנו. בואו נחפה את הקהל. לא יכול להיות שכל הקבוצה הולכת לקהל, ודיה סבא בוחר שלו, פגוע או לא פגוע. אל תשחק במכבי חיפה. אל תשחק במכבי חיפה, זהו, פה זה נגמר. זה נכון שהוא השחקן הכי חשוב, ובלי דיה סבא, מכבי חיפה פלייאוף תחתון. אבל יש דברים שהם מעבר לכדורגל.
קנדה בתור אחד שמביא סקופים מתוך הפועל תל אביב, אתמול אמר לי שדיה סבא בקיץ עובר להפועל תל אביב.
כן, כן, הוא שרק לנו את זה.
קנדה, נבדוק אותך.
האמת היא, לא, גם הגיוני יחסית, אתה יודע, הפועל תהיה קבוצה שיש לה כסף, היא תרוץ בצמרת, אני לא רואה אותו מגיע לבאר שבע או למכבי תל אביב, אז...
גם היה כבר בהפועל באר שבע.
לא, זה הגיוני להגיע
להפועל תהיה
יחסית. דיה סבא לא צריך לשחק בהם. תודה, אוקיי, מדברים הרבה על קוז'וך ומפרגנים לו באמת כל המילים הטובות. קודם כל, יש בו קצת משהו שחצני, משהו שכאילו, כמו הרבה מאמנים, כאילו זה ילך בדרך שלי ואני הצודק, וגם אתמול בקשר לניהול משחק, אתה יודע, אליאס לא במשחק טוב, זה לא אליאל פרץ, והוא סוחב רגל וסוחב רגל ונראה שקשה לו, והוא לא מוציא אותו, וכאילו הוא צועק מהשמיים, גורדנה כבר,
או
גורדנה.
או מדי ראש, מישהו.
או מדי ראש, כן, כאילו כל כך מתבקש, והוא מחכה ומחכה ומחכה, ובאמת גורדנה מהרגע שנכנס וצריך לגעת בו, כי זה שחקן שעובר עונה מסויטת, אתה יודע, שחקן שהיה הכי בכיר בבאר שבע, מהבכירים, ומנחיתים לו שם שני זרים הכי טובים בליגה, והוא צריך להקל את המצב, והוא מת לקחת אליפות בבאר שבע, והמאמן לא סופר אותו, והוא הכי ותיק והכי בכיר, ואתמול הוא נכנס, ומשנה את המשחק, משנה את המשחק, לקחו לו שני בישולים גם, והוא בישל עוד אחד, חוץ מזה, ומה שנקרא, הוא אתמול היה חרמן לכדור.
נכון.
הוא אתמול נכנס, ורק רצה את הכדור לרגל, והשתולל, ופתאום עשה ספרינט, הבן אדם לא עושה ספרינטים, עושה ספרינטים רק עם הכדור, פתאום עשה ספרינטים בלי כדור, והיה, אתמול חזר להיות גורדנה שכולם מכירים, ובאמת כל הכבוד לו על השינוי שהוא עשה. הוא גם בנבחרת המחזור שלי.
אבל גם אותו מדברים, גם אותו מדברים על הפועל תל אביב.
כן, זה מתבקש.
שחקן בית.
נחזור להפועל, למרות שאני בעצם ואני לא מוותר עליו בחיים, בטח לא בעונה הבאה.
גם הפועל תל אביב וגם אליניב ברדה. כשאליניב ברדה היה בפועל באר שבע, רועי גורדנה היה חצי עוזר מאמן. היה ממש אפשר לראות שיחות ביניהם תוך כדי משחקים. רועי גורדנה ביולי בן 35, לא יודע מה הוא יהיה בעונה הבאה, אבל את העונה הזאת...
עבר צולבת עונה שעברה.
נכון, הוא שחקן שצריך לתת לו יותר כבוד, בעיניי לפחות.
באמת יש שם שחקנים כל כך טובים בקישור, שזה באמת...
זה נכון, יש אומץ, באמת יש אומץ בבאר שבע, קשה לבוא בטענות לקושוך, אני ממש מתחבר למה שאמרת, אני חושב שהוא איחר בחילופים, ויש לו מזל במרכאות, שבאיזשהו שלב אליאס לא יכולה להמשיך. הוא ממש ביקש חילוף, אז יצא לו טוב. אתה יודע, זה המזל שלו, אבל אני חושב ש...
גם עם גנח וזאי אחמד...
נכון.
גנח לא פותח בהרכב, אני לא מבין את זה.
עם כל הכבוד לגורדנה, הכוכב של הפועל באר שבע אתמול, ובכלל בפלייאוף הזה, וצריך להגיד, בפלייאוף הזה, הוא דן ביטון. זה בן אדם שאני חשבתי שעד העונה, הוא שחקן משני. הוא תמיד צריך לידו כוכב. הוא אף פעם לא ייקח על עצמו קבוצה, ונכון שהעונה הזאת הוא מאוד בלט, בפלייאוף הזה הוא פשוט שם את הפועל באר שבע על הגב, ואמר, חבר'ה, אני לוקח אתכם לאליפות. ארבעה משחקים ברצופים שהוא כובש. זה לא בן אדם של מספרים, הוא כבש בכל ארבעת המשחקים האחרונים, כולל אתמול כמובן, ואתמול הוא היה אדיר. אתמול הוא היה פשוט אדיר.
עוד שני השערים שנפסלו לו.
ועוד שני שערים שהוא היה אתמול, אני לא חשבתי שדן ביטון יכול להיות כזה גבר במרכאות, היה אקבר גבר.
דיברנו על זה כבר שהוא פה, שהוא עשה איזושהי אבולוציה, שהוא הוסיף עוד דברים למשחק שלו, וזה חלק ממה שהוא עשה, אני חושב, שהוא מוכיח עכשיו. שהוא יתבגר, שהוא יכול להיות השחקן שהכדור הולך אליו, גם ברגעים שקשה וזה, וזה מאוד יפה לראות.
כמו קרח בברידים יש לו, אתה רואה, הבן אדם תמיד נראה כזה רגוע, שקט, גם בחגיגה של הגולים, מה עוד כאילו, הכל לידו כזה, כרוח, ויפה לראות את ה... בגיל כזה את ההתבגרות.
וגם המחווה הזאת לקינדה, אתה יודע, זה שילוב של הרבה דברים שמראים על המון בגרות. אתה יודע, אתה מפקיע בטרנר, ואתה במאבק אליפות, ויש לך קבוצה על הראש מהצד השני, שזאת מכבי תל אביב, והדבר היחיד שחשוב לו לעשות, זה ללכת ולקחת את החולצה של קינדה, זה עשה 1-0. בטרנר מאוד לחוץ, אתה דיברת על זה, זה שער שהגיע דקה 44. הייתה לו הרבה משמעות מקצועית, ועדיין הוא ידע ללכת, לשים רגע את הרגשות בצד, זה דברים שבעיניים לא מובנים מאליהם, ודן ביטון, אם באר שבע תיקח אליפות, צריך להתייחס אליו בשיא הרצינות, אתה יודע, הכי קל להגיד קנגווה, ותכף אני אגיד לך מה אני חושב על קנגווה בפלייאוף העליון, כי קנגווה לא טוב בפלייאוף העליון.
חוץ מהגול אתמול, איזה גול אתמול לוי.
הגול אדיר.
זה גול אירופאי, אני לא חושב שישראל יכול לתת כזה גול. אמיתי, אני
לך.
אבל זה מתלבש כזה.
כן, זה גול אבל כאילו מקרי. זאת אומרת, זה בלי לכוון.
לא יודע, הרגשתי שהוא כן, הרגשתי שהוא...
מה שנקרא הלאה בבעלה, מה
זה עושה.
אני חושב שזה דווקא גול שכל אחד יכול
לתת. לא יודע, לא, אני לא רואה כאלה, אתה יודע, בדרך כלל מעיפים את זה למעלה, נגיד דור פרץ עושה הרבה כאלה, מעיף לשמיים וזה, הוא קנגווה, וואלה, באמת גול גדול.
ולזכותו של קוז'וך, שהוא באמצע המחצית השנייה, עם אחד החילופים, עבר ל-5-3-2, והעביר את דן ביטון למרכז, ליד החלוץ, וזה עזר לו להיות יותר מסוכן לשער, לדן ביטון הוא שיחק חופשי, ויותר קרוב לשער.
דן ביטון, 9 שערים ו-8 בישולים העונה.
מדהים.
איזה מספרים.
מדהים.
מה עוד? מכבי חיפה, דיברנו על דיה סבא, דיברנו על קיוף. לא יודע מה יש להגיד עליהם יותר מדי. באמת, אני אומר לך את האמת.
קיץ,
זה פשוט...
קיץ מעניין.
עונה שמועדון שהיה כאילו אלופה, כאילו מועדון שהיה אלוף, והיה מועמד לאליפות, וככה צריך להתייחס אליו, בהתרסקות מפוארת, ואני לא יודע אם יש להם את האפשרות בקיץ אחד לתקן את זה. אני לא יודע אם זה בר תיקון בקיץ אחד.
ומי הצוות המקצועי שיבוא לשם?
ומי ישחק?
אני יכול להגיד משהו.
בטח.
תמיד מדברים על המערכת, נכון? כן. מדברים על המערכת, על ארגון שהוא ארגון, שהוא מעבר לקבוצה. השאלה מה זה הדבר הזה? מה זה ארגון? ובשבילי ארגון זה יציבות, קודם כל. אם הארגון יודע לספק יציבות, הוא עושה את העבודה שלו לפני הכל. אם הארגון יודע לתת את השקט, הוא עושה את העבודה שלו לפני הכל. עכשיו, במשך המון שנים, במכבי חיפה, הם סבלו מהדבר הזה שכל הזמן לא הלך להם, ניסו לעשות איזושהי מהפכה, גילי גם, אתה מכיר את זה הרבה יותר טוב ממני, לא הולך עוד מהפכה, לא הולך עוד מהפכה, לא הולך עוד מהפכה. היו להם כמה שנים שרגע, הייתה איזושהי יציבות וזה הלך גם עם תוצאות, אוקיי? עכשיו, ארגון נבחן בסוף, ברגע שלא הולך, שיש תוצאות, אז היציבות היא קלה, מן הסתם. אתם מסכימים איתי?
אפשר לומר הפוך, התוצאות הביאו את היציבות, לא להפך.
כן, בסוף יש איזשהו, אלו שהם יחסים, זה מזין את זה וזה מזין את זה, זה ידוע.
סימביוזה.
כן, סימביוזה, אני לא רוצה, כן.
אוקסימורון, סימביוזה, תשמע איזה מזה של קנדה, לא פה, תקשיב, יוצא לו עשן מהאוזניים.
טוב שגילי אומר, ולא אני, בקיצור. בסוף, ארגון נבחן כשקשה. עכשיו, גם בהקשר של גל וברק, הם באו אחרי הרבה שנים, והם עשו באמת דברים שלא עשו בחיפה המון המון שנים, והביאו תוצאות, ועכשיו זו באמת שנה שהדברים הלכו פחות טוב, אז איפה הארגון? עכשיו. כשפחות טוב, כן, היו תוצאות לא טובות, כן, קיבלו 5 בדרבי, אז מה?
מסכים, הם מקום שלישי.
נו, אז מה?
אני מדבר בחיפה, אני מסכים איתך, אני לא מבין.
אני הולך איתך יותר רחוק, 5. אתה יודע מה? מה, אז מה?
ברק בחר הגיע בקיץ. שברק בחר, יש לו מספיק קרדיט, עשה אחוריו הרבה דברים, שמגיע לו לבנות קבוצה חדשה בקיץ במכבי חיפה.
הייתי נותן לו לפחות שנתיים עכשיו. במכבי חיפה,
לא מגזים, מחזים אותו לשנתיים.
איך אתה בכלל חושב לפטר אותו? מי יש לך בחוץ? זה ברק בחר שהביא לך צ'מפיונס ליג, היית עוד ביובנטוס בפריז, אני לא מבין את הגיון הזה.
ברק בחר הגיע בקיץ כמשיח. גל אלברמן, סופר מוערך. אז מה?
מה השתנה?
אז צעקות התפטר. נו.
לא, אז קיבלת 5 בדרבי, סבבה, נורא.
אז איפה הארגון פה? ארגון נבחן כשקשה, כשיש לחץ, כשלא הולך, לא שהכל הולך. וכשהמאמן צריך גב, שהשחקנים צריכים גב, כי הם אלה בסוף, הם צריכים את ההגנה הזאת של הארגון. ופה לדעתי, מכבי חיפה, הלכה עם ה...
עם הזרם.
עם הזרם, עם הקריאות להתפטר. באמת, ובאמת זה עכשיו מבחן מאוד מאוד גדול למועדון הזה. לראות מה יהיה בקיץ.
וזה מראה לך שההחלטה, קודם כל, אמרתי פה כמה פעמים, ברק בחר צריך להמשיך בקיץ ולבנות הקבוצה. החלטתם שלא, חכו לקיץ. ראינו אתמול שהזעזוע הזה עשה נזק. נכון. עשה נזק.
מועדון נראה מבולגן, הם נראה מבולגנים.
שהוא לא מאמן של בוגרים, כולם יודעים שהוא הגיע לשלושה משחקים לסתום חור, היו יכולים לחכות לקיץ. לפי מה שפורסם, כאילו פיתרו את ברק בחר.
כאילו הודיעו לו שהוא מסיים בקיץ.
כן, ואז הוא אמר, אני לא ממשיך, לא יודע, אחרי זה התקשרו אליו, אז בוא תמשיך ותהיה עד סוף העונה, והוא כבר לא היה מוכן, הוא נפגע, אני לא יודע בדיוק מה היה.
לא, הסיפור היה שהודיעו לו שהוא עוזב בקיץ, וברק בחר אמר, אם אני כבר עוזב בקיץ, אז אני רוצה לעזוב עכשיו. אין לי כאילו מטרה להמשיך. הודיעו לדודו, הודיעו לדודו דהן.
אבל פרסמו שאחרי זה אמרו לו, בוא תחזור, תהיה עד סוף העונה בכל זאת, לא משנה.
האמת שזה כבר לא קריטי.
היו צריכים לתת לו במקרה הרע, להמשיך עד הקיץ, ראינו אתמול שזה הולך, ואתה יודע, בדקות האחרונות זה היה התפוררות.
שוב מביך.
התפוררות.
זאת לא פעם ראשונה, זה שוב מביך. מכבי חיפה, יש לה רגעים מביכים העונה.
שני משחקים אחרונים, 9-2.
ונגד באר שבע בסמי, הרגעים האחרונים היו מביכים. הרגעים אתמול בטרנר היו מביכים. ב-3-3, סבבה, למרות שזה היה עם ברק בחר, אבל ב-3-3 היו רגעים מביכים למכבי חיפה, אחרי שהיא כבר עולה ל-3-0. תשמע, זה דברים שלא אמורים לקרות למכבי חיפה, זה קורה למנצ'סטר יונייטד לצורך העניין, שהוא מועדון קצת יותר גדול ממכבי חיפה, אבל זה קורה לו כבר כמה שנים.
נכון.
מכבי חיפה, הפער בין מה היא הייתה לפני שנתיים לאיפה שהיא נמצאת היום,
יונייטד זה אותו סיפור אבל.
נכון?
יונייטד זה אותו סיפור.
הכל גחמות.
זה כל הזמן מהפכה ועוד מהפכה ועוד מהפכה ועוד מהפכה, זה ההיגיון היחידי שלהם מאז פרגוסון.
נכון.
מה זאת אומרת?
הם נגיד, הם לא מצאו את המאמן, מכבי חיפה כן מצאה את המאמן, ואז היא החליטה להעיף אותו עכשיו, אתה מבין? הם כן מצאו את המאמן.
הם כל הזמן חשבו שהם מצאו מאמן.
לא, הנה, עכשיו הם מצאו את המאמן שלהם שחזר אליהם, אתם החתמתם אותו, אתם הבאתם אותו מחול חזרה ו...
מכבי חיפה לדעתי צריכה יותר מקיץ אחד, אני מקווה שאני טועה, כי חשוב שהיא תהיה במאבק האליפות, אבל זה לגבי מכבי חיפה, בוא נעבור לאלופה, צריך לומר עדיין, לאלופה, למכבי תל אביב, שהתארחה אתמול בנתניה, לסוג של משחק ביתי. היה שם רוב מוחלט לאוהדים של מכבי תל אביב, וזה מאוד דורגש, בטח עם איך שהתפתח המשחק. הכותרת שלי, אותי זה בייס קצת. למרות שאני יכול גם לסתור את עצמי, את רוצה שאני אסתור את עצמי, אני אוהב לעשות את זה, אני אסתור את עצמי. אני הסנגור של מכבי נתניה, בסדר? אתם יודעים מה מאזן השערים בין מכבי תל אביב למכבי נתניה, העונה? העונה, ארבעה משחקים.
רשמתי לי את זה.
רשמת גם? אז תגיד אתה.
16-4.
16-4. זה אומר שתי רביעיות.
זה ממוצע 4-1 למשחק.
כן, אז אולי זה לא כזה קיצוני מה שקרה אתמול. קצת שאני בפיל זה הרגיש מגיל.
אז אני רוצה קודם כל להגיד, התחלתי עם זה בפתיחת הדברים, שאתמול מה שהיה בשני המגרשים, גם בטרנר, גם בנתניה, לא היה שום פתיחת רגליים ושום מחירה, היו הבדלי רמות.
כיף שאתה אומר את זה, זה חשוב שאתה אומר את זה.
היו הבדלי רמות, כן, בגלל זה גם הורדתי את הסטורי.
לא, אני מסכים איתך,
היו הבדלי רמות ברורים בין הקבוצות, בין באר שבע למכבי חיפה, הבדלי רמות מביכים, ובין מכבי תל אביב לנתניה, הבדלי רמות.
מביכים.
כן, מה שגרם לזה שזה הלך והתעצם אפילו של הקבוצות החזקות, שהמשחקים חשובים להם, הרי לבאר שבע הרבה יותר חשוב המשחק מלמכבי חיפה, ואותו דבר מכבי תל אביב לנתניה. לרוע מזלם של נתניה ומכבי חיפה, השערים פה מאוד חשובים ונספרים כל שער בפני עצמו. ולכן הקבוצות הטובות לא יכלו להוריד רגל מהגז כל המשחק.
השאלה מה היה קורה, באמת, זו שאלה מעניינת, כי אתה גם אמרת שהמשחקים היו שזורים. אם במגרש אחד זה לא היה הולך, אם במכבי, אוקיי, זה לא היה הולך עכשיו, זה היה נשאר כזה 2-1, 3-1.
אם גם בבאר שבע הייתה נשארה בטירוף כאילו.
מעניין.
כן. אני חושב שכן. לי,
וזה מחזיר אותי ל-2009-10 לעונת הדאבל עם הפועל תל אביב, שהיה שם את מקרה מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי חיפה התחרו על אליפות, מכבי תל אביב לא הייתה רלוונטית, הייתה בפלייאוף העליון, ושני מחזורים לפני הסוף היא מגיעה לבלומפילד, מכבי חיפה מגיעה לבלומפילד, מכבי תל אביב פותחת רגליים, ממש. נגמר רק 2-0, אם אני לא טועה.
כי גם הרבה אמרו לי, מכבי חיפה תפתח רגליים, נתניה פתחת רגליים. מה, שחקן אתה אומר לי?
מה שהיה במכבי תל אביב,
שחקן לא מתאמץ?
מה שהיה במכבי תל אביב, מכבי חיפה ב-2009-10, הרבה יותר חמור בעיניי ממה שהיה אתמול.
זה 2-0, אם אני לא טועה.
2-0, היה את הביתה החופשית של רפאל, ששטראובר נפל, כאילו מישהו מהיציע מושך אותו אחורה.
אז מה, אתה אומר שהוא...
ואני זוכר, היה איזה קרן קצרה, שמכבי חיפה משחקת מהר, ומכבי תל אביב כאילו מדברים ביניהם ומתארגנים עם הגב למשחק, ומכבי חיפה בקרן קצרה אותו ברחבה. נגמר רק 2-0, אבל כאילו מכבי תל אביב סימנו את הוי הזה. שבוע אחרי זה היה דרבי, 0-0, התאבדו על המשחק, ואז היה גם את איך חגגתם בטקו.
נכון.
אז בעיניי זה החזיר אותי למשחקים ההם, ששם באמת הרגשתי... שמכבי תל אביב נותנת למכבי חיפה, אתמול לא הרגשתי את זה. אז זה חייב לומר.
אז אני אגיד לך משהו, מי שנכנס קצת לרשתות החברתיות, וגם לאתרי הספורט, ראה את המשימה של אוהדי מכבי נתניה. אני לא יודע אם ראיתם.
כן.
אוהדי מכבי נתניה, האולטרס כאילו, אלא בעצם פוסט לקראת המשחק, וכתב הדבר היחיד לקראת המשחק, זה שלא לוקחים אפילו נקודה.
באמת?
כן.
כן, בטח. האוהדים של מכבי נתניה. עכשיו, מה אני מנסה להגיד? וגם, אז אתה מחבר את הרעיון של יוסי אבוקסיס. אתה ראית את הרעיון של יוסי אבוקסיס שהוא מתבייש, ושהוא אומר שהוא הרגיש שהשחקנים שלו לא באו מחויבים. עכשיו, ברור שלקהל יש השפעה מאוד גדולה על השחקנים.
אז זה סותר את מה שאמרתי עכשיו.
אני לא חושב שהם מכרו. לא, לא, אתה צודק. אני לא חושב שמישהו מכר.
לא, מה זה למכור?
הם באו בלי מוטיבציה, נקרא לזה ככה. עכשיו, ברור שיש יריבות מאוד גדולה בין באר שבע לנתניה. זה הדרבי של שתי הקבוצות האלה, כי אין להן יריבות עירוניות.
הם המציאו איזה יריבות, כדי שיהיה להם עניין קצת.
כי אין להן דרבי.
פעם אחת הורידו אותם ליגה, נשמע...
כשחדרה עלתה ליגה, אז ניסו ליצור דרבי בין נתניה וחדרה. זה לא תפס.
לא עבד, לא עבד.
אבל נתניה באר שבע זה נדבק.
כן. טוב, ראינו את השמחה שלהם אחרי הגול של פלקוג'נקו, טוב שהם...
בדיוק, זה היה זה.
שחייה באליפות.
עם הירידת ליגה, לא משנה. וזה הרגיש שזה חלחל לשחקנים. תשמע, הם לא... אתה ראית את ההתאבדות שלהם נגד באר שבע, אפרופו מה שמכבי עשתה נגדכם ולא עשתה נגד מכבי חיפה, ואתה ראית אתמול את מכבי נתניה באותו הרכב. לא תגיד יוסי אבוקסיס בא ואמר, אני אתן מנוחה. אותו הרכב. אותו הרכב, מכבי תל אביב, מכבי נתניה נראתה כמו קבוצה משני, לא יודע, פלייאוף תחתון. צד שני, שוב, אני אסתור את עצמי ואומר את מה שגילי אמר, המאזן שערים.
אתה יודע, במכבי חיפה, באר שבע, היה עוד את הקטע של פתיחת מחצית שנייה עם השער היפה של חזיזה, שהיה איזה דקות של מתח, והנה הם משווים. בנתניה, באר שבע, זה...
נתניה במכבי
תל אביב. נתניה, מכבי תל אביב, זה לא היה קיים.
היו שטיחים.
אבל שתי הקבוצות באמת צריכות את הגולים. הן יותר טובות השנה. אני רואה בזה, אתה יודע, מכבי נתניה, מכבי חיפה, באמת אלה מלמל שחק, אתה יודע, אתה היית שחקן, אם אין לך על מה לשחק ב-100%, אני לא יודע, אתה נותן את ה...
כן, אז גילי, תן את הדוגמה...
את המתיים שלך, אז לא מה אתה ספציפית.
תן את הדוגמה של סאוטהמפטון.
בכללי, נמה, מול סיטי?
לא,
אבל זה יכול להיות גם 6-0, ומה היית אומר?
אבל ראית נתניה...
לא היית מתפלא.
אבל ראית נתניה ב-7. ראית נתניה, שאין לנתניה על מה לשחק וניצחו.
נכון,
שבא,
גם מכבי תל אביב מול מכבי חיפה, עשתה את ה... 1-1,
נכון,
אותו דבר.
נכון.
אתה אומר עצמך, לא יודע, מרגיש לי אתמול ששתי הקבוצות פשוט רצו לנצח.
אז זה מה שיהיה גם מחזור הבא? חשובים,
מחזור הבא יהיה, לא יהיה ככה. מחזור הבא לא יהיה ככה.
אני, קודם כל,
זה
אני...
זה הולך להיות קצת
שם. קודם כל, אני מניח שאם לא היית פה את עניין נפרש השערים, אז נהיה המשחקים היו נגמר בסביבות ה-3-1 כזה.
נכון,
אני גם חושב.
אמרתי, לרוע מזלם של הקבוצות הנחותות יותר, שכל שער פה נספר ויחס שערים, וזה מוביל אותי כבר לסוף, שרציתי להגיד על החילופים של אזטיץ'. שכל שער פה חשוב, כולם אוהבים לבקר אותו, אני פחות, אבל אתמול מדקה 75 נתניה אחרי שתי הרחקות.
נכון.
עם 9 שחקנים, והוא עוד לא עשה חילופים, ואחרי זה הוא התחיל, חילוף ראשון דקה 78 לדעתי, והוא מוציא בלם, מכניס בלם. כן, מוציא חלוץ, מכניס חלוץ, מוציא,
אותו, החלוץ,
מוציא כן. את זהבי שבחם לוהט, כן. מוציא אותו, עושה חילוף ממש משבצת על סיסוקו ונובריים, לא ברור לי, אתה יודע שזה יכול להכריע את האליפות, מה אתה עושה?
מוזר שהוא הוציא גם את זהבי, גם את דור פרץ, והשלישי...
אושר, דוד אם אני לא טועה.
ואושר.
כן.
בדקה 83, לא?
ואת, כן, אתה מול 18 שנה שדה.
זה גם באמת החילוף מעניין. אבל מה שיפה שהוא עשה, שהוא שם את סטויץ' חלוץ, והוא הגיע שם לכמה מצבים, וגם שם את הגול בסוף.
כן, עשה דקה לפני דרכתי, ואחר זה קבע.
את כל המצבים בסוף הגיעו השחקני ההגנה. כן,
כן, כן. טוב, אז מתי נדבר עליו?
על זה אבי?
לא, על
קודם כל
על סלוגה.
קודם כל ההפתעה הייתה שהוא פותח.
היה מציין את סלוגה. מול היה מציין.
ההפתעה הייתה שזה אבי בהרכב.
באמת?
כן, אני חשבתי שלא ישחק עד סופר.
פטאצ'י יצא.
נכון, לא הופתעתי. אדו זה לא רציני, אז ברור שתיתן לזה אבי.
יש אדו, יש ליוס, יש מדמון, יש...
הוא שרף את כולם. זה חוץ מזה, זה היה בין אדו לזה אבי, וביניי ברור שזה אבי.
ודור תורג'מן זה מזיז אותו קצת לכנף, וגם זה... בדרך כלל שהם שירקו ביחד הם לא היו טובים, וגם איך שזה אבי סיים, אתה יודע, גם הנזילות הזאת שהוא היה בתקופה נדירה, אומרים הוא זה, הוא ממשיך, סוחב אותם עד לאליפות, ואז ההפסד לביתר עם ההחמצת פנדל, ואז אמרת, הוא נמחק עד סוף העונה, עכשיו עוד פעם, וכן, מגיע לו שנדבר עליו.
אז ערן זה אבי, הוא מלך שערי השדה של מכבי תל אביב העונה.
מלך שערי השדה?
מלך שערי השדה.
גם לפני דור פרץ?
לפני כולם, יש לו 10 שערים העונה.
אחד בפנדל?
9 שדה, אחד בפנדל, לדור תורג'מן יש 8 שערי שדה.
נורף.
כמה לדור פרץ יש?
7, לפי דעתי, או 8 גם. הוא מלך שערי השדה, יש לו 9 שערים.
זה אבי, אתה אוהב את החידות האלה, 10 שערי ליגה עונה?
אני יודע את התשובה.
כמה נגד נתניה?
אני יודע את התשובה.
גם אני יודע.
7, לא?
7.
אז זה גם משהו שבא להגיד לנו פה, שכל העונה, המאצ'אפ הזה לא מסתדר לנתניה.
גם בעונה הקודמת, זה היה 5 עם רובי קין באחד הסיבובים.
16-4 בטוטל, זהבי חוגג נגדם כל משחק, יש שם בעיה במאצ'אפ, אז זה גם אתמול בא לידי ביטוי.
חד משמעית.
אני רוצה לדבר על עוד משהו, שמשהו שהסתדר הרבה יותר טוב למכבי אתמול. כל העונה, לזטיץ' ב-3-4-3, הרבה פעמים הוא שם את רביבו באמצע, וזה לא כל כך עבד, והמשחק היה פתאום תקוע, ולפעמים פטאצ'י על הקו, לפעמים הוא בין הקווים, לפעמים זה, הוא כל הזמן חיפש, אתמול זה היה מין 3-4-3 יעלום כזה, שבסוף האופציות בין הקווים היו, דור תורג'מן, זהבי, דור פרץ וגבי, הם היו השחקנים שהיו כל הזמן בין הקווים, שבסוף רביבו מחזיק קו, ואושר מחזיק קו, והמשחק שלהם זרם הרבה הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר דיירקט, הם לא היו בפוזיישנים ארוכים, בדרך כלל הפוזיישנים שלהם ארוכים, אתמול זה היה מאוד דיירקט, מאוד קדימה, הם שיחקו, כמה זמן הם שיחקו נגד 9 שחקנים?
רבע שעה.
ותראו את הפוזיישן בסוף, זה לא 70% פוזיישן, זה מעניין, כאילו הם שיחקו הרבה יותר מהר, הם הגיעו הרבה יותר מהר קדימה, המשחק שלהם היה הרבה יותר פתוח, וזרם הרבה יותר טוב, ו... ברגע שיש לך את זהבי שבא ושחקן, וגם דור תורג'מן שיכול לעשות את התנועה, גם דור פרץ שיכול לעשות את התנועה, גבי שיכול לקבל בשטחים צפופים, משהו הרבה יותר פתוח במשחק. ועכשיו מעניין עוד יותר, יהיה לראות מה הוא יעשה עם פטאצ'י.
בדיוק, מה הוא עושה במשחק הבא?
הוא מחזיר את פטאצ'י.
ומי יוצא?
לא אכפת לי מי. פטאצ'י.
אתה יכול להגיד גם אחרי משחק הזה, אני לא נוגע בהרכב.
תשמע, המשחק הבא...
דילמה.
הוא נגד מכבי חיפה בסמי. וצריך להסתכל קצת על המחזור הבא. מכבי חיפה של שבוע הבא לא תהיה מכבי חיפה של השבוע הזה מסיבה אחת פשוטה, היא בעצם שתי סיבות, גם עלי מוחמד וגם מחמוד ג'אבר חוזרים. הם היו מאוד מאוד חסרים אתמול. למרות שמכבי חיפה לדעתי גם איבדה את קני סייף, אבל עם כל הכבוד, האמצע הזה של מחמוד ג'אבר ואלי מוחמד, זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו. ובאר שבע, לשמחתה, לא הייתה צריכה להתמודד איתו אתמול. אז כן פטאצ'י, לא פטאצ'י, המשחק ייראה אחרת. זה בסמי, הקהל של מכבי חיפה יבוא בשגעת, אין לי ספק, גם הקהל של מכבי
חיפה... הוא יעלה סטורי, היום אנחנו לוקחים את כל הנקודות, אין סיכוי שמשהו
כן, נקודה אחת. כן, זה בדיוק, זה אין מצב שנותנים למכבי חיפה לקחת אליפות, למרות שאתם זוכרים את המשחק עם הגול של יונתן כהן ב-4-3. זה גם היה איזה משחק הזה שדי סידר למכבי חיפה אליפות, וזה יושב לראש, בראש של אוהדי מכבי חיפה.
עוד פעם מישהו מציק מהדרך.
עוד פעם הרגע הזה.
חבר'ה, תחברו לאוזניות.
תחברו, תחברו לאוזניות, דן, אתה חלק מזה, אל תשאיר אותנו. למרות שזה נהיה עם חידון, רגע.
זה הוא עם המסעית, מי זה?
כן.
כן, אלי סוזו.
או, סוף סוף אתה זוכר גם.
די, גמרתי עד סוף העונה, הבטחתי לך שאני אזכור. למרות שלא שמרתי את המספר. אבל זכרתי.
כן, מספר טוב, הרבה שביעיות.
אפרופו ערן זה אבי.
כן.
כמו הרישוי.
מה הולך? איך אתה, אלי?
וואלה.
מה, איפה אנחנו תופסים אותך? קודם כל במסעית, אני מניח, באיסוזו AI שלך.
ברור שלך. חד משמעית במסעית AI.
אבל לאן אתה נוסע?
אני עוד מעט מסיים. צפון היום, יש לי קו בצפון. עצרתי פה בצד, בכביש 6, בתחנת התרעננות. אמרתי, נדבר איתכם בשקט.
מה יש לך לומר על המשחקים של אתמול?
וואלה, האמת, אני חייב להגיד לך, עזרתי אתמול גמור, נרדמתי לקראת הסוף, לא ראיתי את המשחק עד הסוף, אשתי מהירה אותי בבוקר, אומרת לי, אלי, אלי, קום כבר שבע. אמרתי לה, מה, נתניה, קיבלו עוד אחד?
יפה.
אז מה, חידון גם היום?
יאללה. יאללה. אני ישר נצלול לחידון.
תן לנו חידון.
יאללה, אז נתחיל, כמו שאומרים, המשחקים של אתמול, נקדיש להם קצת משהו. הליגה השנה זה כמו קו חלוקה על האיסוזו שלי ביום חמישי, אתה יודע איך זה מתחיל, אתה לא יודע איך זה נגמר.
נכון.
אז מי לדעתכם שהם ראשונה בסוף? באר שבע או תל אביב?
יפה, האמת שרציתי להגיד את זה, זה מצחיק, כי לפני שהתקשרת בדיוק דיברנו על מכבי תל אביב, ולי מרגיש שמכבי תל אביב כמועדון, ובעיקר השחקנים שמשחקים במכבי תל אביב, מרגיש לי שהלחץ פחות עושה להם את זה. הם אפילו נהנים. נגיד, שחקן כמו ערן זהבי, הוא חי ברגעים האלה. הוא פורח, גם דור פרץ. אני חושב שהיתרון הוא של מכבי תל אביב.
אני דווקא חושב עם באר שבע. אני, אתה יודע, לא איזה מאמר דגול, אבל כאילו כל האנרגיות וכל העונה הזאת, וגם דיברנו פה שבסוף זה צריך להיות מוכרע ספורטיבי אמיתי, ובאר שבע בסוף שיחקה משחק אחד פחות. היא יכולה לקחת דאבל, היא יכולה גם להישאר בלי כלום. אני מאמר שהיא לוקחת דאבל.
וואי, לאמר זה קשה, אבל אני הולך עם מה שרועי זריאן אמר. מכבי תל אביב יש לה את הרוח, יש לה את הווינריות. אני מקווה שהיא תעשה את זה, אבל בכל מקרה, העונה הזאת של באר שבע. זאת אומרת, מבחינתי, העונה הזאת תהיה רשומה על באר שבע, גם אם היא לא תיקח את האליפות. ובטח על רן קוז'וך, על מה שהוא עשה, כואב לי בשבילו אם הוא
לא
ייקח.
בלי תואר לא יזכרו, לא את קוז'וך ולא את העונה הזאת.
נכון, נכון, אני מסכים איתך, עוד 10 שנים אף אחד לא יזכור את זה, אבל מבחינת הכדורגל ומה שהוא הפך את באר שבע, שבתחילת העונה, אם מישהו מאמר עליה במקום השלישי, זה היה, אתה יודע, מקסימום. כל הכבוד. אבל אני כן הולך עם זריאן על הרוח המכביסטית של רן זהבי, שעושה את מה שהאבינים לי עשה לפני 20 שנה, עם הצמד, שישיות.
זה נראה בסוף, כן.
כן, לא, יש עוד 2 משחקים, כן.
טוב, מה עוד?
יאללה, השאלה הבאה. מערכת התראה על האיכות באיסוזו, היא יודעת לזהות גם שהנהג עייף, אבל גם שיש שחקנים על הדשא עייפים. אז על מי תצפצף חזק יותר? דיה סבא או דין דוד?
דיה סבא התנהל בצורה לא טובה אתמול. דין דוד מקצועית, לא מתנהל כבר תקופה ארוכה.
אני הייתי מצפצף לו בשביל להזהיר אותו לפני הכניסה לאופסייד.
אז אני הולך עם דין דוד.
אתה יודע שהוא, דין דוד מקום ראשון ואופסייד בפער בליגיה.
ברור.
יש לו יותר אופסיידים מקבוצות שלמות, אבל אני הולך על דין דוד, הוא חייב להתעורר. דחוף. מה עוד?
יאללה, אז נעבור לשאלה האחרונה.
כן, מה באת קצר היום, אה?
אתה רוצה, יש לי עוד, אני יכול
לשלוף
כמה
שאתה רוצה. יש לנו עוד כל כך הרבה דברים להגיד. דבר אליי, אלי.
אז אני אגיד, שאלה אחרונה, כמו למסעית שלי, האיסוזו AI, גם לפלייאוף, בטח לא ידעתי, יש רדאר שטח מת, שמזהה קבוצות שלא רואים אותן עד שהפלייאוף התחיל. אז מי בולטת יותר בהיעדרות שלה, נתניה או ביתר?
ביתר. ביתר, בטח. כי מביתר יש, היו יותר ציפיות לעשות דברים יותר גדולים בפלייאוף. עוד מעט אנחנו נדבר על ביתר, אתה די מרים אותנו לדיון שלנו על ביתר ירושלים, אבל ביתר. בטח. למרות שאחרי אתמול, אתה יודע להגיד על נתניה שרואים אותה, זה גם בעיה.
אני אלך על נתניה דווקא.
אוקיי, צהוב שחור בכל מקרה. כן. הצבע צהוב שחור הוא קצת נעלם בפלייאוף הזה, אלי.
לדעתי דרך אגב שניים עם חמישה הפסדים בפלייאוף, אבל אני איתך דרך אגב, זה מביתר ציפו יותר.
נכון.
מנתניה, עצם העובדה שהגיעו אל הפלייאוף, זה כבר הייתה, היה הישג.
חד משמעית, אלי. טוב, אלי, אתה סיימת כבר את ההתרעננות? אתה ממשיך את הנסיעה צפונה?
כן.
תגיד, היא נוהגת לבד המסעית AI הזאת? אתה אשכרה צריך לנהוג?
לא, אנחנו עוד לא שם. אבל אני חייב להגיד לך שמקודם היה לי גל של רמזורים ירוקים, אני הרגשתי כמו השוער של נתניה אתמול. לא עוצר כלום.
גדול, אלי. אלי, סע בזהירות, אלי.
ביי, נסיעה טובה, תהיה בקשר. ביי, ביי.
ביי, חברים.
ביי. טוב, אז זה היה אלי.
רציתי לגעת בכמה דברים.
כן.
רשמתי לי
ככה, כי
ידעתי שאלי סוזו הקטה לי את חוט המחשבה. קודם כל, גבי קניקובסקי.
וואו.
מודריץ' הישראלי, אפשר לומר.
וואו.
כאילו משלב הגנה והתקפה כזה בצורה מאוזנת, מאוד 50-50 אמיתי כזה. אתמול שיחק קצת יותר גבוה, נראה לי. הגיע לאזורים שהוא לא מגיע לאחרונה.
המשחק גם נתן לו את המקום הזה להיות.
כן, הלך הרבה עומק.
שני בישולים,
כן. עשרה בישולים כבר בליגה, 15 בכל המסגרות העונה.
אני, זה פשע שהוא לא שיחק בשני משחקים שהוא לא שותף. פשע.
זה הנקודה.
הוא ודוידה זה פשע שלא שותף.
בטוח שלא זה תשמקה על חטא.
לא יודע אצלו. לא יודע אם הוא מכה על חטא. הוא חי באיזו אווירה שהוא חושב שהוא נכון, אתה יודע, בסוף אנחנו נראה את סוף עונה, אבל...
אגב, ככה צריך להתנהל מאמן.
הוא ישן עם
מצפון... אני לא יודע, בסוף הלכת נגד, כאילו, נגד השחקן הכי טוב שלך באמת.
אתה אומר, הוא ישן עם מצפון נקי.
ישן עם מצפון נקי, כן.
לא הרבה, הוא ישן לא הרבה, אבל עם מצפון נקי.
הוא כן.
אני יכול להגיד משהו מעניין על גבריאל, קוראים לו?
גבריאל קניקובסקי.
אני אימנתי אותו, הייתי עוזר של זיו, שהוא היה בשנה השנייה בנוער במכבי תל אביב. ובזמנו עשו איזשהו טרייד,
הוא וגלאזר והכל. כן, גלאזר עבר ממכבי תל אביב, גלאזר השוער,
כן.
עבר ממכבי תל אביב לרעננה, וגבי הגיע מרעננה למכבי תל אביב.
נכון, וגם גבי זו דוגמה, גבריאל, דוגמה מאוד יפה איך שחקן יכול להתפתח, כמה גולים הוא שם, שנה שנייה נוער, במכבי תל אביב. שניים. זהו.
גם העונה הוא לא איזה גולר גדול.
לא, אבל... גולר לאורך הקריירה.
כן.
כן, אבל הוא העלה את המספרים שלו כל הזמן, הוא נהיה יותר ויותר דומיננטי כשחקן בוגרים. ממש יש לו גרף עלייה מאוד מאוד יפה, עונת פריצה שלו הייתה במכבי נתניה עם ריימון דאטפלד, שאז פתאום הוא הגיע ל...
היה באקו.
היה באקו.
ואני אפילו זוכר אותו מהאקו, כשחקן טוב.
הוא היה מאוד, תמיד הוא היה מוכשר.
הוא התחיל לפני אקו, הוא היה איתם בליגת העל, נכון? אז עונה לדעתי קודם לכן הוא היה עם הפועל פתח תקווה בלאומית. אם אני לא...
אני גם זכור לפה את תחתיק,
אבל... שם אני לא זוכר אותו, אבל באקו אני כבר אמרתי,
בוא נעשה שחקן. כאילו כל עונה הוא עשה קפיצה גם בקבוצה עצמה.
כל עונה הוא שחקן שאין דבר כזה אצלו שנייה אחת באימון, שהיא לא 100%. אין דבר כזה. זה החלום של כל מאמן, איכשהו מתאמן, הרצינות שלו, הטוטליות שלו, וכל הזמן הוא יודע לשפר את עצמו. זה דבר מדהים.
אני חסיד גדול של גבי קניקובסקי.
כן, צדקתי. השאלה הראשונה שלו הייתה להפועל פתח תקווה בלאומית. ועונה אחרי זה הוא הלך לאקו לתחתית ליגת העל. ואז לנתניה.
שם מסלול יפה מאוד.
כן, ואז חזר למכבי תל אביב מהדלת הראשית, והוא היום שחקן מפתח
במכבי תל אביב.
אין לו חוזה לעונה הבאה.
אם אולי יישאר זה.
זה גם היה הדיבורים שבגלל זה גם אולי הוא לא שותף בשני המשחקים שהוא לא שותף. אני גם לא מאמין לזה. אבל מכבי תל אביב צריכה בשפת הרחוב להתאבד עליו.
ברור.
צריכה,
אין פה שאלה בכלל.
לתת לו כמה שהוא רוצה. כי אתה יודע, אם שחקן כמו דור פרץ קבל 500,000 יורו לעונה, אז גבי קניקובסקי לא שווה פחות בעיניי.
ברור.
זה הבופני של מכבי חיפה ב...
סכים.
אסור להבד את זה, נכון?
כן, כן.
השמונה הזה.
הוא שלם, הוא שחקן שלם.
נוחזן, כן.
ממש.
אני רוצה להגיד רק מילה שאני חושב שאתמול מכבי תל אביב הרתה את פוטנציאל שלה כל העונה שהייתה אמורה לשחק ככה, נכון, יגידו, מחזור לפני האחרון, ומכבי נתניה, לא רצו וזה, אבל זה מכבי הייתה צריכה לשחק ככה כל העונה, ואז היא גם הייתה אלופה מלפני הרבה זמן, בעיניי זה הפוטנציאל, עם זהבי וטורג'מן ודוידה וגבי, וההגנה שעבדה טוב.
זה בלי פטאצ'י אפילו.
זה בעיניי הפוטנציאל של מכבי, וחבל שזה לא היה קודם.
הסנטר חזר להרכב אחרי תקופה, במקום עידן נחמיה.
יצא מהקפאה.
טוב אתמול.
יצא מהקפאה קבועה. עוד שני דברים. אחד על ערן זהבי, היום אני נכנס לרשתות החברתיות, וכאחד מהחטאים שלי אני עוקב גם אחרי רן, וכל הסטורי שלו זה חברים שלו. עכשיו, אני מכיר כבר את החברים, כי לו, חלקם הם שותפים שלו גם בעסקים סיימים, וכל הסטורי היה, רן, אתה פושע אם אתה פורש, רן, אסור לך לפרוש. עכשיו, אני אומר, אם אוהד כותב את זה, אז הוא כותב את זה ממקום של אוהד. אבל כשחבר כותב את זה, אני מתחיל לנסות עם עצמי לעשות אחד ועוד אחד. יכול להיות שזה הדיבור של רן עם החברים שלו.
יש לו להקה של חברים איתו, תמיד, ויכול להיות שהוא כתב להם את הסטורי הזה גם.
תשמע, הוא עשה לזה שירומה.
יש לו את החשבון שלהם, הוא נכנס רגע מעלה את הסטורי, מצרף אצלו, ולא, סתם.
והשחקן השני שאני מדבר עליו הרבה, ובצלק, רוי רביבו. זה, אני לא יודע מה הוא, אני באמת לא מצליח להבין מה השחקן, מה הוא מגן, הוא שחקן, מה האיש הזה,
צריך להיות קשר,
לא יודע מה הוא צריך להיות, הוא שחקן כדורגל מעולה, וכשאתה גדל, כשאתה הבן של חיים רביבו, זה לא פשוט, א', מבחינתי הוא התנער בעונה הזאת, מאבא חיים, הוא רוי רביבו, והיו לי המון המון סימני שאלה, לאיזה מין שחקן הוא, והאם הוא שחקן מספיק טוב, או שהוא הבן של חיים, הוא חד משמעית לא הבן של חיים רביבו, הוא כן, ביולוגית, ביולוגית הוא כן, לא בדקתי, מרגיש שביולוגית הוא כן, דומה לו, אבל הוא וואו.
אתה זורק פה.
אתה יודע מה אהבתי? שהוא עשה אתמול דברים שעושים בכדורסל. אתה מכיר את זה ששחקן זורק שלשה, והוא לפני שהכדור נכנס, הוא כבר מרים ידיים, הוא מסר לערן, והוא כבר חגג את הגול.
הוא גם בגרף התקדמות, הוא תוקף נהדר, הוא גדל כשחקן התקפה, ויפה לראות גם את זה שחיים לא ברקע. מההתרשמות שלי.
הוא לא בוזגו.
יכול להיות...
לא מזכיר את יעקב, לא.
יותר את יעקב ורמוט. הוא ממש כאילו לא מעורב, וזה יפה לראות שהוא נותן לו את השקט הזה, גם שהוא היה בנוער וזה, זה יפה לראות.
אני יכול להגיד לך עוד משהו? יש פודקאסט שחיים נמצא בו. לא אכפת לי להגיד את זה, ואני שומע אותו לפעמים. והוא מדבר גם על מכבי תל אביב, הוא לפעמים צריך לדבר על רוי. ומדהים אותי לראות שהוא מדבר על רוי רביבו, כאילו, אתה יודע, בצורה הכי מקצועית שיש, זה אגב לזכותו. זה מדהים, אתה יודע, הוא מדבר עליו, והוא לא אומר כמו אבא כזה, הוא ממש נתח אותו מקצועית, ואני מאוד אוהב את זה בחיים. יופי, יאללה, בוא נדבר עוד.
היה עוד משחק.
שיש לו המון השלכות, בסמי עופר, הפועל חיפה מול ביתר ירושלים, והפועל חיפה מצמקת את הפער, נצחת 1-0, מצמקת את הפער מביתר לשתי נקודות, ביתר עוד יש לה בית דין, על הזיקוק הזה שנורא ופגע בילד, האסון הזה, כנראה שתופחת לה עוד נקודה, זה אומר שהפער הוא נקודה. אני אלך לסוף. לביתר ירושלים נשארו שני משחקים. מכבי תל אביב, ועוד קודם לכן הפועל באר שבע. הסיכוי של ביתר להוציא נקודות במשחקים האלה הוא לא גבוה. אני לא אפסול אותו, הוא לא גבוה. להפועל חיפה יש מכבי נתניה, שאני לא יודע איך היא תתאושש מהמשחק אתמול, מצד שני יכולה לבוא חיה פצועה, והפועל באר שבע בטרנר. זאת אומרת שלכאורה להפועל חיפה יש משחקים יותר קלים. יש משחק אחד יותר קל.
אופיר סער דיבר על זה פה, שיכול להיות מצב שביתר תסיים חמישי וגם בלי גביע, הכל יכול להיות, שהיה לנו דיון, שבכל מקרה העונה של ביתר עונה טובה. אתה יודע, יש מושג כזה שקבוצה מנצחת, קבוצה יריבה 1-0, אבל היא כל המשחק שוכבת עליה וקוטשת אותה, אומרים, היא הביסה אותם 1-0. אז ביתר הביסה את הפועל חיפה 0-1. זה המשחק הזה.
ממש.
משחק, אתה יודע, שניסי ניסים שנגמר כמו שנגמר. ממש. אני, שמע, אם אתה שם אותי כמאמן אחרי המשחק הזה, נטו על המשחק הזה, אני מעדיף להיות בצד המפסיד של ביתר, להפסיד 1-0 בצורה כזאת, מאשר לגנוב 1-0 בצורה כזאת.
קשה לחגוג ניצחון כזה. אני כאילו, אני יכול להבין מה אתה אומר.
תראה, יש כאלה שאומרים שזה אופי, ונתנו חמישייה בדרבי, אז כאילו רוני לוי מנסה לצייר את זה, כאילו היינו אטרקטיביים פעם אחת, והפעם אנחנו רוצים... הראינו אופי ומנטליות חזקה, והוא אמר שג'ורדי קרויף פעם אמר לו שניצחון 1-0 הוא יותר חשוב מ-3-0, כי זה מראה על האופי וכולי. אני פחות מתחבר. ביתר הגיע למשחק בלי מיכה, שאמרנו את הסטטיסטיקה איך ביתר לא מסוגלת לנצח בלעדיו. בלי שואה, בלי מרון ג'ורג', בלי אורי דן ובלי גיל כהן. כל הספסל נוער.
ועדיין הייתה הרבה יותר טובה.
שליטה אבסולוטית, זה משחק עם הכי פחות החזקת כדור, החזקת כדור הכי נמוכה של הפועל חיפה, אני חושב, העונה בליגה. שליטה מוחלטת של ביתר, אצילי עם שני משקופים, בליץ גדול. אני חושב שברור שבהפועל חיפה חוגגים את הניצחון, כי אתה חוגג ניצחון בסוף, ומוריניו אולי עשה קריירה על דברים כאלה. אם אני יצחקי, אני יוצא מאוד מרוצה מהמשחק.
זה בעיה. זה נכון נקודתית למשחק הזה, אבל בסוף ביתר שעד עכשיו הייתה במין איזו אופוריה כזאת, של שכולם איתנו, כל הקהל הניטרלי אוהב אותנו, וברק אברמו ואלמו כהן וברק יצחקי, נוצרה שם איזה אידיליה יחד עם כפיר אדרי, ואז אתה הולך ובודק, ובסוף לביתר יש 3 הפסדים רצופים, ו5 הפסדים ב6 המחזורים האחרונים, ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה, כמה ניצחונות יש לביתר ירושלים? ב-14, אני מסתיר לגידי שלא יראה, כמה ניצחונות יש לביתר ירושלים? ב-14 המחזורים האחרונים, ליגה בלבד, תעזבו גביע. 14 המחזורים האחרונים.
אני אלך על 3. עם השאלה כזאת, אז...
כן, אז 3, אני לא רוצה להפסיד.
3. 3 ניצחונות ב-14 המחזורים האחרונים.
ועדיין מקום רביעי.
ועדיין הייתה תחושה עד אתמול, סליחה, עד יום ראשון, של הכל פאן.
נכון.
אבל פתאום כבר לא מרגישה הכל פאן.
אתה יודע מה זה מזכיר לי? אני אגיד משהו ואני אעביר לך את רשות הדיבור. למה זה נראה ככה? כי הם מנצחים את הגדולות, הם ניצחו פעמיים את מכבי תל אביב 3-1, הם ניצחו את מכבי חיפה, אז זה צובע את זה, כמו שהיה עם ריינה תקופה.
והחצי גמר על ריינה 5-1.
כן, והחצי גמר בדרך בגביע שהיא עשתה, שגם עברה את קריית ים בפנדלים. זה מזכיר לי בעונת 8-9, העונה הראשונה של מהרן ללה בהפועל תל אביב, הביאו אותו מהכי נצרת מליגה לאומית. היו לו לדעתי בעונה הזאת 5 או 6 שערי ליגה, אבל רק נגד הגדולות. וכולם היו בדוחים שהוא מלך השערים של העונה. אז זה אותו משקל.
כן, אתה יודע, בסוף זה בעיה.
האמת שיש לי מיליון דברים להגיד על המשחק, אבל זה בסדר.
תתחיל מהראשון.
זה הפורמט.
קודם כל, אני רוצה לנפץ מיתוס אחד, אתם לא תאהבו את זה. אני ראיתי את המשחק, הפועל חיפה, לא היה להם פוזיישן גבוה וזה, הם כן ניסו, הם לקחו המון המון סיכונים על הכדור, גם בתוך הרחבה נגד... נגד הלחץ של ביתר.
איבדו גם הרבה כדורים.
בחצי הראשון, חצי שני הם קצת... עכשיו הם גם עשו את זה עם שוער מחליף, ועם שחקנים שחסרים, וזה מגיע פה איזשהו קרדיט.
גם נתניה ניסתה אתמול קצת.
כן, לא, בסדר.
לא, באמת, לא, ניסתה אז, גם קצת איזה... אז
צריך להגיד את זה, כי אגב, הפועל חיפה מתחילת העונה, הם כן מנסים לעשות בילדאפ מאחורה, הם כן עושים, אז פה רוני הוא כן התפתח באיזשהו מקום, וצריך גם להגיד את זה, וזה מאוד מאוד חשוב. עשו גם המון טעויות עם זה. עכשיו, בתאר זה היה מאוד מעניין, חצי ראשון, בסוף, מה קרה? ירין לוי היה אופציה ראשונה לקישור, דיארה כל הזמן היה בינו לבין מרסלן, קפץ ממנו למרסלן, דיארה, אף אחד לא מדבר על התרומה ההגנתית שלו.
לא, אני כל הזמן אומר, כשהוא משחק במרכז, הוא גורם להפועל חיפה להיות יותר גבוה, כי הוא יוצא ללחוץ קדימה. שמה.
איזה יכולת הגנתית, איזה טיימינג יש לו שהוא יוצא, איזה אינטנסיבי, ועד הסוף, עד דקה 90, ממשיך להיות אינטנסיבי כל הזמן. אז זה גם שחקן שהוא מאוד שלם, כי הוא גם יש לו אפקט מדהים התקפה. גם פה הוא בעצם, הוא שיתק את כל ביתר בשבילי בכל החצי הראשון, כי הוא כל, ירין לוי לא היה זמין לכדור, ואז מי צריך לקבל את הכדור עם הגב כאילו לאופציה הבאה?
יונה.
או יונה כל הזמן בורח שמאלה, זה הנטייה שלו, ואז או מוזי, או קני, או אצילי בין הקווים. זו לא הפעולה שלהם. מה קרה חצי שני? הצילי הלך הרבה יותר הצידה, הפועל חיפה לא כל כך ידעו למי להציג, כי הוא הלך לעמוד ליד זסנו, כל הפעולות של ביתר הגיעו מזה שהצילי מקבל במקום שנוח לו, ומתחיל את הפעולות שלו. עכשיו, מה מצחיק? אני חצי ראשון רואה את המשחק ואומר, מתי ירין לוי יזוז טיפה, בשביל שיפתח הנתיב שלא יהיה כל כך קל לדיארה, לעשות את הקפיצה הזאת מירין לוי.
דיארה עומד בנתיב בין מרסלן לירין לוי, ושורף את שניהם כאילו. וזה הכל תקוע,
בדיוק, ומאוד קל לו, הדרך שלו קצרה לצאת למרסלן, ואז מה קורה? הרגע אחד, היה אוט לביתר, שדיארה עימר, וירין לוי מקבל את הכדור. ירין לוי לא נגע בכדור כל החצי, מתחיל לכדרר, מאבד את הכדור, כל האמצע פתוח, הפועל חיפה יוצאים למעבר, וככה הם שמו את הגול. אז דווקא שדיארה עשה את הטעות, איכשהו בהתגלגלות זה הוביל לגול שלהם.
פיתה אותם לקחת זה... את האימור הזה, חוגי עם שער אדיר, שער תשיעי שלו בשנת 25.
כן.
מאז שמלמד עזב למעשה.
ספרים מטורפים.
ממש. הוא היה בנבחרת העונה האלטרנטיבית, לא אני... לכו לבדוק את זה.
נבחרת העונה הסדירה, כן, עשינו. הוא הביא פה שחקנים. אז לגבי ביתר, אתה יודע, בסוף הפועל חיפה, יכולה לעשות דבר גדול, ולסיים במקום הרביעי. אתה יודע, אני הייתי נורא נחרץ, ואמרתי שלא משנה אם הם מסיימים עם מקום חמישי ובלי גביע, אז זו עונה טובה. ושמעו את זה הרבה אוהדי ביתר. מסתבר ששומעים אוהדי ביתר את הפודקאסט הזה, והם לא ממש הסכימו איתי. עכשיו, אני לא אוהד ביתר. אני מנסה להסתכל על הדברים בעיניים מקצועיות שקולות ושפויות, עד כמה שאני מגדיר את עצמי כל הדברים האלה. אוהדי כדורגל הם לא כל הדברים האלה. אתה מבין? הם לא שפויים, הם לא שקולים. לך תדע אם העונה הזאת נגמרת בלי גביע, ועם מקום חמישי, ובלי אירופה, ועם עוד שני הפסדים עד סיום העונה, גיל, יעזוב שאני חושב שברק יצחק יצחק קבל חוזה לשלוש שנים. אני איתך, כמו שחשבתי על ברק בחר, אבל ברק בחר הלך הביתה. אז למה שברק ברק יצחקי לא ילך הביתה? בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו של הכדורגל הישראלי.
רואים הוא ילך הביתה.
אבל אמרתי את זה גם על ברק בחר.
לא, נכון, אבל זה, זה
משהו אחר לגמרי. אבל בסוף יושב ברק אברמוב, איש עסקים.
עשה עונה מצוינת, בסדר.
ויושב פירט.
איש עסקים, הוא צריך להשאיר יציבות בעסק.
מה זה, ברור.
ואז הוא אומר, רגע, אני מסיים את העונה, עכשיו צא מנקודת הנחה שביתר מפסידה את שני המשחקים. לא תלוש.
מקום חמישי, אוקיי.
והפסידה גם בגביע. כן. היא הפסידה, זה אומר שהיא ניצחה בשלושה מ-15 המחזורים האחרונים.
בסדר. סבבה. טעם רע לעונה, סיום רע, טעם חמוץ, בסה, כי עשינו באמת עונה טובה, ביתר, אני לא ביתר.
עזוב שאני איתך.
אבל מתחיל עם קיץ, יאללה. אז מקום חמישי, מי ישמע, מה זה מקום רביעי? בוא נגיד את האמת, אני לא יכול
למגיע
את זה. שנייה, שנייה, זה אני חייב להגיד. אירופה. מה זה אירופה? לעשות סיבוב ואז לעוף? אתה מתחיל הכי
מוקדם. לקרוא לך את כל הפגרה, לקרוא לשחקן עם כל הפגרה.
אני יודע, זה אני מת על זה, שכולם עושרים אירופה, אירופה. מי ישמע, מי עולה לאירופה, חוץ מכבי תל אביב, מכבי חיפה וקצת באר שבע.
אבל זה קצת חותמת לעונה מוצלחת.
לעשות סיבוב אחד ביוני ולעוף, ואז לחכות עוד, תעשה לי את האירופה הזה.
אתה עושה מחנה אימונים בחול, שכל השחקנים באחרים בחופשות. בדיוק.
בשביל סיבוב, אתה היה לך גם שני סיבובים, כי אחרי זה ירדתם לזה. זה בסוף, אני אתחמת, חוץ מכבי תל אביב, בשבוע וחיפה, זה קשה.
חודש הם היו בחול.
נו, אתה מבין? זה קשה, זה גם דופק את העונה.
נפלו עליו ברגה.
אני יכול להגיד לך שביתר לא תעשה אירופה השנה, גם איתי.
יש לי משהו חשוב להגיד על ביתר. כי אני חושב שזה הדבר המשמעותי בסוף. ברור שהתוצאות האחרונות מאוד ייתנו את הצבע לכל העונה הזאת, וייתנו את הכותרת, אבל האפגרייד המשמעותי בשבילי של ביתר העונה, מעבר לזה שבאמת בסוף זו עונה מוצלחת פשוט יותר ביחס לקודמות, זה שזאת עונה שהם מסתכלים לקבוצות הגדולות בעיניים, אחרי הרבה הרבה שנים.
ועושים משחקים, אותם פעם אחת.
ועושים משחקים נגד הגדולות ומייצרים תחושה שהנה הם חזרו למועדון הזה, וזה לא משנה, גם אם הם יפסידו עכשיו וסיימו וזו עונה שתסתיים באכזבה, אני חושב שזה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי שקורה במועדון.
הקהל חזר, לקבוצה יש קו ודרך, אתה רואה כל הזמן את הרעיון של המשחק, את הלא משנה באיזה תוצאה ובאיזה תקופה, הם מאמינים בלחץ הגבוה, בדומיננטיות, אמיצים, ויודע, בסוף תוצאה יכולה להיות רנדומלית, לכאן או לכאן.
ביצוע של הלחץ הגבוה, אבל צריך להשתפר אגב. אתה רואה את ההבדל באמת בין באר שבע לבין ביתר, באינטנסיביות, בתדירות, בכל הדברים האלה.
אבל אתה יודע איך הוא משתפר, אם תהיה המשכיות.
לא, ברור, ברור.
אגב, לגבי הקהל, היו 8,000 צופים, 7,900 צופים אתמול, ביום ראשון בסמי אופר.
מדהים.
5,000 של ביתר.
מדהים.
אני גם חושב שגם יעשה להם טוב, יעשה להם טוב לקראת המשחק הבא, אז יש שהם הפסידו, הם עכשיו חייבים לנצח, ויש להם גם תגמר בעוד שזה יהיה 10 ימים אחרי המשחק מול באר שבע, הם חייבים לחזור לעצמם. אז דווקא נראה לי, יפסיד הזה יעשה להם טוב, כי הם היו מנצחים, אז הם היו יודעים שהם מסיימים כנראה מקום רביעי, עכשיו הם חייבים לבוא בצירוף.
זה טוב לליגה, כי מחזור הבא לא נראה את מכבי חיפה ומכבי נתניה של המחזור הזה מביתר, כי ביתר יש לה על מה לשחק. ביתר צריכה לשמור על המקום שלה. היא יודעת שהפועל חיפה שם, להפועל חיפה יש נתניה. אז ביתר מערכת את הפועל באר שבע, זה משחק אימלה.
כן, גמר הגביע בליגה.
כן, ממש, בול, זאת ההגדרה, זאת הכותרת. אפשר להתקדם.
אני אתן רק נושא נחמד על המשחק, שבהקשר מסוים, שיואב קץ עכשיו, רצית לדבר על זה, דן, מה?
רק הערה אחרונה.
כן.
על הפועל חיפה, אחד השחקנים הכי underrated בשבילי, זה נאור סבג, אגב.
אוקיי.
שחקן גם מאוד מאוד שלם, סופר אינטליגנטי, יכול גם לנצח מאבקים, תמיד שקט על הכדור. הוא היה עם נס ציונה, עלה איתם שתי ליגות עם הנוטו.
ועבר לבאר שבע.
עבר לבאר שבע בעונה שהייתה יחסית פיננסית, עשה הצלחה. היה במכבי פתח תקווה, באשדוד, פלייאוף עליון, גם במכבי פתח תקווה היה פלייאוף עליון. עכשיו הפועל חיפה שנתיים, שחקן באמת שהוא מאוד מתחת לרדאר, והוא עושה הצלחות המון 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 שנים ברצף.
וזה מצחיק, כי הוא כל העונה הכי בטוח בהרכב.
נכון.
ובתקופה האחרונה הוא נהדר, ומי שנכנס להרכב במקומו זה איתה מרנוי, שלא היה בהרכב רוב העונה, וכולם מדברים עכשיו על איתה מרנוי.
נכון.
וזה גם לזכותו של רוני לוי אגב, שאנחנו מבקרים על הצורת משחק, אבל בסוף הולך חוג, הולך מלמד, אז פתאום חוגי ואיסט מתעוררים, איסט הגיע, ויש באמצע את סלו וסבג, אבל שהם אינם אז משחקים סרדל ואיתמר נוי, זאת אומרת, תמיד הקבוצה מעל כולם.
אגב, שמישהו בבקשה יעשה קליפ של איסט, מגיב כשלא מוסרים לו. שמישהו כבר ייקח את הדבר הזה לידיים, מאוד מצחיק. תסתכלו על זה.
כל מה שאני אגיד לך שמה שאתה אומר, רוני לוי בעיניי חייב להישאר בהפועל חיפה. זאת אומרת, זה בול בשבילו, זה הנישה שלו, זה הקבוצה שלו, זה מה שעושה לו טוב, הוא מצליח גם שנתיים כבר, כדורגל יחסית סבבה.
הבעיה היחידה.
הלאה, בשבילו, לא הייתי עובר בחיים למכבי חיפה. למרות שברור, זה זוהר ולחזור למכבי חיפה, זה החלום וזה, אבל בחיים לא.
תראה מלמד.
הבעיה היחידה והמרכזית.
זה המקום שלך.
זה שהוא ויואב לא יכולים לראות אחד את השני.
אבל הוא לא רואה את יואב. גילי, הוא לא רואה את יואב. יואב נמצא בחול, סבא, אז הוא מתקשר אליך, רוצה שיחת זום, יאללה.
עכשיו הוא צריך לבנות קבוצה מחדש, זה עוזב, זה עוזב, זה עוזב.
אז קצת שיחות בקיץ, אתה לא רואה אותו.
הרבה שעות זום, יש לו מנוי רק ל-45 דקות.
מה שהתחלתי לומר מקודם, אז יואב קץ דיבר שהוא פנה לטביב, שיקנה ממנו את הפועל חיפה, שיקח ממנו את הפועל חיפה, עשו איזה פרסום כזה, והוא הגיב לזה שהוא נראה לו איש מתאים. אז לכל המפנטזים בהפועל חיפה, יואב קץ רוצה למכור את הקבוצה, כמו, לא יודע מה, כמו שאני אוהב את ביבי. אוקיי, על אותו משקל.
אתה לא אוהב?
ואלי טביב,
מועמד לשתי קבוצות.
רוצה מאוד לקנות את מכבי נתניה.
אני הבנתי שזה מאוד קרוב גם.
אז אלי טביב בתחושותיו, שאייל סגל לא רוצה למכור בכלל, או שלא רוצה למכור לו, אבל כאילו בתחושות, הוא כאילו כל הזמן מגיע להסכמה, ואייל סגל כאילו משנה את דעתו, אז או שאייל סגל לא רוצה למכור, או שספציפית הוא לא רוצה למכור לאלי טביב.
אני ראיתי אגב פוסטים, אפרופו פוסטים, אז אני ראיתי פוסט של אייל סגל על זה. שהוא מסביר לקהל שיש מגעים, ושהוא מעדיף שזה יישאר כרגע בדלתיים סגורות, ונכון, קורים דברים, אבל כרגע זה לא מה שהוא מחפש.
יאללה, מצטייני המחזור.
יש! אתם צריכים להכריע, אתם צריכים להכריע על ההרכב הכי טוב. אז שלי, אנטמן, בין הקורות, 7 עצירות נגד ביתר, רוי לוי, מיימבו, ניר ביטון, כי הוא אף פעם לא היה אצלי בהרכב המחזור, למרות שהם ספגו פעמיים, אבל בעלי הוא חיזוק משמעותי של ינואר באופן כללי. רוי רביבו, כי אי אפשר מגן שמאלי אחר. אילי מדמון מהפועל ירושלים, שבא לי שנתייחס אליו. גורדנה, קנען, בדש, דן ביטון וערן זהבי.
אוקיי.
הכי מהר שיש, עשיתי את זה.
זה ששמת את גורדנה, מעניין.
כן, גם אני מוסה. גם שמתי את גורדנה.
אדיר.
אני התלבטתי בין אנטמן לטננבאום. הטננבאום עם הצירה שהשאירה את וריה ליגה. אז אני לך על טננבאום, למרות שאנטמן נכנס מצוין במקום ג'רפי, משחקים אחרונים. בלמים באבא ולמקין, ואבא ולמקין. רוי רביבו ורוי לוי מגנים. קישור, עשיתי גורדנה, קניקובסקי ואנזי, מאשדוד. אנזי האחורי יותר. דן ביטון, דוידה וזהבי.
אז מי אתה שם בצד ימין?
דן ביטון.
ואת אושר אתה שולח לצד שמאל.
הוא לא אכפת.
זה היה, עשיתי דוידה או דור תורג'מן או מישהו זה, וזהבי חלוץ.
זהבי זה הכי קל שיש.
שערים היפים, היו 4 בעיניי, והיה קשה לבחור.
נכון, היו 4, אני הוצאתי אחד.
את מי הוצאת?
את ערן. ערן לא היה בכלל אצלך ברדיה?
לא, ערן כן.
אז את ערן הוצאתי.
יש את חזיזה, עם הצ'יפ של רגע שמאל. וואי,
חזיזה לא בחרתי בכלל.
ניסה.
הוא לא ניסה אבל לכבוש, נכון?
ניסה.
ניסה לכבוש?
ניסה.
אם הוא לא ניסה, אני מוציא אותו.
זה נראה שהוא ניסה להרים, וזה פשוט עבד לו מושלם.
ורגס.
ורגס ראשון אצלי.
זה אבי, הגול השלישי.
נכון.
עם הבישול של
רביבו. בחוץ אצלי, אבל. בחוץ אצלי.
זה גול. וחוגי.
מה? איך לא שמת את קוליקו?
איך? זה...
נכון.
בן אדם דופק גול מ-70 מטר.
נכון, אבל קוליקו זה גול שוער גם.
אבל אין בעיה, על הניסיון. אתה צודק, זה גול
חצי עצמי. יש פה תחרות של גולים, חבל על הזמן.
והיו 4-5 שערים יפים, אז אני אעשה דור חוגי שלישי, קוליקו שני וורגס ראשון.
מעולה.
יפה. טוב, אז יש עוד 2 משחקים כאלה, יש עוד 2 מחזורים כאלה, שיהיה הרבה מה לדבר עליהם, אבל עד אז קודם כל אין פלייאוף תחתון יותר, אז התחתוניות שלנו מצטמצמות להן. לא יודע אם בהיקף, אבל...
איזה חיוך,
וואי, וואי. אני חייב פגרה. זהו, מסתיים לו הפרק הזה, דן רומן, אור ברק, תודה רבה לכם, היה כיף כמו תמיד, אנחנו נתראה בפרק הבא, יאללה, ביי.
ביי.